Vamos a la reunión de inicio con el Panay. בכל אופן, לענייננו, אני רוצה בהתחלה להסביר את ההיגיון של הגלת כלים, איך זה עובד, מה ההיגיון שעומד מאחורי הנושא של הגלת כלים, ואחר כך, אחרי שאני אסביר את ההיגיון של הגלת כלים, אז נדבר על יותר פרטים מעשיים, אולי אני אלך טיפה לקצת דברים שאני אבחר, קצת דברים שהציבור ישאל, ולפי זה נתקדם. הגמרא במסכת עבודה זרה, מקור מספר 1, ככלל, כל הנושא, אולי נתחיל במשהו אחד קטן לפני כן. כמו שהרב קוסטינר הזכיר בסוף השיעור, בפסח אנחנו מחמירים. יש תשובה של הרשב"א, חלק א' סימן שיניים ב', שהרשב"א מדבר שם על גלי הגלה של סוג מסוים של כוסות, והוא אומר שנכון שנראה מדינה שזה מותר, אבל בגלל חומרת הפסח אנחנו מחמירים. ומצאנו המון דוגמאות שחז"ל והתורה וחז"ל מאוד החמירו בפסח. איסור הנאה, דאורייתא, כן? כרת. בא לרבה בא להימצא, וגם חז"ל החמירו שאינו בטל אפילו באלף. המון המון חומרות בהלכות פסח, למה? אז למה החמירו חז"ל כל כך? את זה הרדב"ז שואל, הוא מביא כמה תשובות שיש בראשונים. יש תשובה שיש בראשונים בגלל שאיסורו כרת, אומר הרדב"ז, יש לנו הרבה דברים שאיסורים בכרת, לא ראינו שיש בהם את כל החומרות שיש בפסח, כן? יש לנו משום איסור הנאה, אומר גם בשר בחלב איסור הנאה, כן? ולא ראינו שהוא בטל ב-60, לא ראינו שהוא לא בטל אפילו באלף. יש אומרים משום דלא בדילה מיניה כולשתא, אני רגיל בחמץ, אני יותר חשש שאתה תיחשל בו, לכן החמירו כל כך. הוא אומר, גם לזה אני יכול לך דוגמאות, דברים שאתה רגיל בהם, ובכל זאת, לא החמירו כל כך. אז הרדב"ז אומר שתי תשובות. דבר ראשון אומר, בגלל שמתקבצים כל הטעמים כאחד, לכן חז"ל כל כך החמירו בזה, הוסיפו על גבי זה משמרת למשמרתי, שלא בטל באלף ועוד כל מיני חומרות. אבל אומר הרדב"ז, ויותר נראה לי משום מה שדרשו חז"ל שהחמץ נמשל ליצר הרע. יש לזה א' מקורות כמה מקומות בזוהר הקדוש שמדובר על זה, אבל האמת שזה גמרא מסכת ברכות. גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? שאור שבעיסה ושיבוד מחלות. מה זה שאור שבעיסה? לכאורה זה נמשל על יצר הרע. אז ממילא יש פה להבדיל אני משתדל ללכת בשיפוליהם של הרבה פוסקים חשובים, של הרב שטרן ושל עוד פוסקים אחרים, שאני משתדל כל היום, לא כמו שספרים על הרב חרל"פ, הרב חרל"פ מספרים שהיה מטפס על איך זה נקרא, מרזבים בשביל להסתכל מה גדולי ישראל עושים בבית. דרגת לא הגעתי, אבל ללכת לשאול הרבה מני שואל, ואני רואה שהמגמה הכללית היא לא להחמיר, אבל כשגיעים לפסח, המגמה היא קצת שונה, ממודה ומתוודה. עכשיו, כשניגש להלכות הגלת כלים, אז אנחנו נשתדל בכל דבר לתת את עיקר הדין, וגם את המנהג בפועל. לפעמים המנהג בפועל הוא קצת יותר מחמיר מעיקר הדין, צריך לדעת את זה, למה זה כל כך חשוב לנו. מצד אחד, אנחנו רוצים ללכת כמו שם בסדר נהג בפועל, אבל מצד שני, הרבה פעמים יש מציאות של שעת הדחק, יש מציאות של צורך, ומקרה כזה ודאי שאנחנו נקל, לא נדפוק את הראש בקיר. אני אתן דוגמה במקום אחר לגמרי בהלכות פסח, דיברנו על זה בכל שבוע שעבר. מה קורה, יש דין כתוב בשולחן ערוך, לאכול את האפיקומן לפני חצות. מה קורה אם אני רואה שעוד מעט מגיע חצות, ועוד לא התחלנו את הסעודה? היינו במאגי כל כך הרבה. אומר אבני נזר, יש לי פתרון. מה הפתרון? הפתרון שתאכל כזית מצה לפני חצות, עושה תנאי, אם יש מחלוקת בגמרא, אם הלכה כלל עזר בנזריה שמצוותו על חצות, ואחר כך הוא נהיה נותר, או הלכה כלל עקיבא, לפחות מדאורייתא, תמר כל הלילה, אומר, בן עזר, תאכל כזית מצה לפני, תגיד תנאי, אם הלכה כלל עזר בנזריה זה אפיקומן, ושפיר עזר בנזריה, אחרי שהגיע חצות, אומר בן עזר, כבר נגמר זמן אפיקומן, מותר? כל מה שנאמר, אני אפטרין אחר הפסח אפיקומן, זה בזמן אפיקומן, יהיה מותר לאכול. כי אחרי חצות כבר זה לא זמן אפיקומן, אך אל תחכה, כשיבוא חצות, תאכל את הסעודה, כן, תאכל את הסעודה, ואחר כך תאכל עוד כזית מצה, ותגיד, תנאי, אם הלכתי רבי עקיבא, זה אפיקומן. ועד ממה נפשך? יצאת לרבי אליעזר בן עזריה, למה? כי לפי רבי בן עזרא אחת הכותרת לפני חצות, ומאידך גיסא טוען רבי נדר שכיוון שבחצות נגמר זמן אפיקומן, גם האיסור לאכול אפיקומן נגמר, אני יכול לאכול אחר כך, מאידך לרבי עקיבא הצעתי אחר כך. האחרונים מקשים על רבי נדר הזה בלי סוף קושיות. ואף על פי כן אמרתי שדיברתי על זה בשיעור, שנכון שלכתחילה משתדלים לאכול אפיקומן לפני, אבל אם זה קרה, ההוראה היא כן, אנחנו נעשה כדעתה כתנאי רבי נזר. למה יקבל לך בהקשור עליו? כי מול זה עומד דבר נוסף. מול זה עומד את אשתך, שתרחה את הסעודה של השנה, ואתה הולך להגיד לגברתי אין זמן, נאכל כזית אפיקומן ולהתראות. נכון שכתוב שהגאון מווילנה, הגאון מווילנה באמת ככה עשה פעם אחת, שורה שגאין זמן, אין סעודה לאכלו, אבל כיוון שאנחנו לא הולכים להיות אגרה, גם לשתנו עדיין לא יש את אגרה. אז ממילא, כיוון שהשיקול פה של... של, של אשתך הוא שיקול מאוד מאוד חזק, לכן זה קצת משנה לנו את הגדרים. אז גם לגבי דיני הגלה אנחנו נגיד, נשתה להגיד גם את עיקר הדין וגם את הנהוג, שהנהוג הרבה פעמים יותר מחמיר מהזה, נכון שיש דיני בדרך כלל לעשות את הנהוג, ולהכיס הכל גם תפרדה שהרבה פעמים מחמת הכורח והמציאות אנחנו יותר נקל ונחזור בעיקר הדין בדברים האלה. טוב, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בגלל אמן.
למה לא כדאי למהר או לא לעבוד בדברי תורה בחלק הראשון, ואת הדברי תורה אתה עושה אחרי...
אני מקבל, לכתחילה נשתדל לתכנן את הזמן כך, אבל אם זה יגרום לבעיה בשלום בית, שפתאום לא אוכלים את הסעודה, שאת הסעודה אוכלים במין טיסה, ואשתך יוצא לה עוגמת נפש, שכל כך הרבה תרחה, אנחנו חברות מפונקים, נגיד את האמת, אבל היא תורחת בלי סוף, בסוף יהיה לה עוגמת נפש אחת גדולה, ודאי שלא שייך. פעם שאלו, היה ויכוח בין הרב עובדיה לרב אלישיב לגבי הדקת נרות. הרב עובדיה אחד, אברך שלומד בכולל, הוא אמר, לומד בישיבה, שאשתך תדליק, מה אתה צריך לבוא הביתה? או שתדליק שאתה חוזר.
חנוכה.
כן? בסדר? בעיני חנוכה, סליחה, כן. זה מה שהתכוונתי. אמר הרב אלישיב, יש לנו כלל, נר חנוכה ונר שבת, נר שבת תדליק, למה משום שלום בית? משום שלום בית, תחתוך את הסדר באמצע, תעצור, תבוא לאשתך. ממילא זה צריך להיות שיקול גדול בכל ההתייחסות שלהם. טוב. אז כל המקור של הגלת כלים נלמד ממלחמת מדיין. שם ישראל ניצח את המדיינים, לקח מהם כלים, והתורה מתארת לנו תיאור שלם מה הם עשו, את אשר תבואו באש, תבירו באש, או מה תבירו במים, כן, והתחתה. יש שם תיאור שלם שהתורה אומרת לנו איך מגילים כלים וגם איך מטבילים כלים. את שני הדברים האלה אנחנו לומדים משם. הגמרא, מסכת עבודה זרה, מקור מספר 1, מדברת על זה, אומרת הגמרא, תנו רבנן, הלוקח כלי תשמיש מן העקום, דברים שנשתמש בהן על ידי חמין, כגון הערות, הקומקומוסים, מחמי חמין, מגילן ומטבילן בין תאורים, דברים שנשתמש בהם על ידי האור, כגון השיפודים והסקלאות, מלבנן ומטבילן ואין תאורים. אז יש לי דברים שאני, איך אני מגעיל אותם, יש דברים שאני מלבן אותם, כן? בסדר? במה זה תלוי? איך השתמשתי בו? מעיקר הלבלוע. מכאן הגיע המושג המוכר לנו, כבולעו, כך פולטו. מה פירוש המילה כבולעו, כך פולטו? יש פסוק באיוב, שורו עיבר ולא יגעיל, תפלט פרתו ולא תשקל. אומר רש"י, שורו עיבר את הנקבה, ולא יגעיל, לא יורה בזרע פסולת, שיהיה חוזר ונפלט לגופה ולא יוריון. כל לשון הגעלה פליטהו, וכן בלשון משנה מגעילים ברותחים, וכן כי שם נגאל מגן גיבורים, נפלט משיכתו, והיה כאילו לא נמשך בשמן, שרואים למשוך מגיני אור, כדי שיהיה חלק ומחליק את הרומח, והחנית המכה בו, והוא כמו שרים משכו מגן. אז הוא אומר, זה פירוש המילה הגעלה. נגמרו דפים? מחילה. מחילה, מחילה. אני רגיל שאין לי כל הענות לשיעור, ואני... לא תסכו לכם. טוב. אז ביסוד דין הגלה ישנם שתי שאלות יסודיות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. דבר ראשון, הרי הגלת כלים בדרך כלל, מתי אנחנו עושים אותה? לפני פסח. לפני פסח, חמץ מותר באכילה. אז האם אני מתייחס לזה שאני מגיל את הכלי מדבר היתר, בלשון הגמרא מיתרה, או מדבר איסור, כי זה חמץ, אני רוצה אותו לשם פסח, מאיסורה. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אמרנו שכבולעו כך פולטו. אז מה נקרא בולעו? הרוב הבליעות שהיה לו? נגיד יש לי כלי סיר שבדרך כלל אני מבשל בתוכו, אבל יצא לי פעמיים, שלוש, ארבע, לצלוק בתוכו. אז זה נקרא מה? זה נקרא בליעה על ידי האש, או בליעה בעגלה, בבישול. כן? אני הולך לפי רוב התשמיש, או לפי התשמיש היותר חמור. זה שני שאלות הבסיסיות ביותר בהלכות עגלת כלים.
מה שאלה
הראשונה? עכשיו נחזור לשאלה הראשונה. האם חמץ, הרי העגלת כלים היא לפני שהחמץ נאסר, נכון? האם חמץ נקרא איסור, או נקרא היתר, לפני זמן איסורו? בסדר? בכלל, אני אגיד את זה כאנקדוטה, לפי האשכנזים אין דבר כזה להגעיל כלים בפסח. לפי הספרדים, יש. אולי נגיע לזה, נספיק קצת להסביר למה, מה נקודת המחלוקת. מה שכן יש לפי האשכנזים זה ליבון. פעם שאל אותי מישהו, הגיע לאיזה צימר, הוא לא בירר, הוא לא הכשירו לו את הכל. אמר לי, מה אני יכול לעשות? אמרתי לו, דבר אחד שאתה יכול לעשות, לקחת איזה ברנר, יכול לקחת אותי, ולשרוף שם את כל ה... מה אתה יכול לעשות? יש פתרונות, נסעתי לו לסוף לדי שהם פתרונות מסוימים, שהוא לא יתקע מסכן בצורה כזאת, אבל הפתרון זה לברר מראש, לבדוק את הדברים האלה מראש, למה אתה נכנס, ולא אחרי זה להסתבך ולא יודעת איך להתמודד. בכל אופן, אני חוזר לעניין, לשאלה שלנו, האם חמץ נקרא לפני פסח איתר או איסור. אז הריף, בהלכות פסח, מביא לנו את הברייתא במסכת עבודה זרה שלומדים ממנה את דיני עגלת כלים. כן? שואל הר"ן, כן? אומר הר"ן, הרי יש גמרא, בהמשך הגמרא במסכת עבודה זרה, אומרת הגמרא, תסתכלו שוב במקור מספר 1, רמי לרב עמרם לרב ששת, באמצע המקור. תנן השיפודין וההשכלה מלבנן ברור, והתנן גבי קודשים, השיפוד וההשכלה מגעילן וחמין. אתה מצד אחד אומר לי שמה, ששיפודים, כן? אתה מלבן אותם ברור? יש לי משנה אחרת שאומרת שמה, אומרת מה, לגבי קודשים, שהשיפוד של הקודש, של הקודשים וההשכלה מגעיל אותו. אז איך אתה אומר, אז תחליט, שיפוד צריך ליבון או עגלה? עונה לו רב ששת, אמר לי אמרם ברי, מה עניין קודשים אצל גיולי עובדי כוכבים? אך היתר הבלה, אתה מסור הבלה. לא, מה אתה משווה? הכלי גויים בלה איסור, הוא בלה חזיר, הוא בלה בשר בחלב, הוא בלה איסור. אבל קודשים בלו היתר, הרי מתי נוצר הבעיה? רק אחרי שעבר זמן אכילתם והם יהיו נותר. רק אז הם יהיו איסור, אבל כשהם נבלעו, נבלעו כיתר. אז כיוון שהם נבלעו כיתר, אז ממילא אני מוריד דרגה, אפילו שזה שיפול שהוא בלעד די האש, אני, מה אני עושה? אני מגעיל אותו ולא צריך דרגה יותר גבוהה של ליבון. שואל הר"ן, אני לא מבין אותך עריף. למה לגבי פסח אתה משווה את זה לגאולי גויים שצריך ליבון? הרי חמץ הוא היתר, חמץ לפני הגעת הפסח, כשהם מגעילים כלים הוא היתר. עונה הר"ן, כן? שצריך לומר שכיוון ששמו עליו, אז הריף מחשיב אותו כדבר איסור גם לפני זמנו. מה זאת אומרת שמו עליו? נכון שמבחינת גדר האיסור מותר לי לאכול חמץ, מותר לי לאכול חמץ לפני פסח, אבל זה חמץ. בקודשים, לפני שהגיע הזמן, הוא נקרא קודשים, הוא לא נקרא נותר. שהגיע נותר זה יצירה מחודשת לגמרי, הוא אומר, פה זה אותו חמץ. רק הזמן של פסח הוא זמן שהתחדש, ואחרי הפסח מדאורייתא הוא שוב חוזר להיות מה? נותר באכילה, כן? לא כמו, קודשים אין דבר כזה, נותר, גמרנו, ויש יסרף. כך מבאר הר"ן, וככה באמת גם דעת הרשב"א והרמב"ן והראש, שאומרים שחמץ נקרא איסור הבלה, נקרא איסור גם לפני זמנו, וממילא, אני אומר בו גם לפני הפסח כבולעו כך פולטו בצורה מוחלטת. אם הוא בלה על ידי האש, הכשרתו על ידי האש. אם הוא בלה בבישול, הכשרתו בעגלה. אני לא מוריד אותו דרגה. אבל דעת הרמב"ם והרייבד ועוד ראשונים, שזה נקרא היתר הבלה. לא, כן, שחמץ מותר באכילה לפני הפסח, אז אם לא נקרא היתר, ולכן לדעתם בחמץ אני תמיד מוריד דרגה. אלא אם כן נצא להכשיר בתוך הפסח, שזה סיפור אחר, אנחנו לא נוגעים בו כרגע, תמיד יראה דרגה. מה זה אומר שיראה דרגה? זה אומר שאם הוא בלה על ידי האש, אז מספיק לו עגלה בכלי ראשון, אם הוא בלה בכלי, עגלה בכלי ראשון, אז גם כן יורד דרגה. כל דבר יורד דרגה.
אז הריף מדבר מתי?
הריף מדבר, כולם מדברים לפני הפסח. הריף פה מחמיר, אומר, גם לפני פסח זה נקרא חמץ.
זה נקרא חמץ? כן. שמי עלה לפני פסח חמץ, אבל כשזה...
אבל כשהוא מותר באכילה, הוא נקרא חמץ. כך הוא רוצה לומר. עכשיו, זה מחלוקת גדולה. אומר השולחן ערוך, תראו במקור מספר 5, בסעיף ד', כלים שמשתמשים בהם על ידי האור, כגון שיפודים והשכלאות וכיוצא בהם, צריכים ליבון. והליבון הוא עד שנצוצות נתזין מהם. אז השולחן ערוך מחמיר כדעת הריף שחמת לפני זמנו נקרא איסור הבלה, נקרא שיש עליו שם איסור, וכיוון שיש עליו שם איסור, אז ממילא מה דינו? כמו לא כך פולטו בצורה פשוטה. אומר הרמ"א, אגב, יש מקילים להתלבן כל כך שקש נשרף עליו מבחוץ, ולומגים כסברה ראשונה בכל דבר שדינו בליבון. אבל דבר שדינו בעגלה רק שיש בו סדקים או שמחמירים אל הבנו סגי בליבון קל כזה, אז הרימה קצת יותר מקל. אנחנו לא נכנס לכל החשבון למה, הוא לא אומר עגלה, הוא אומר ליבון קל, שדבר על זה בעזרת השם בהמשך. אבל ממה נובע דברי הרימה? מהנקודה הזאת? ממה שאנחנו אומרים שמה? שבסיס הדברים שכיוון שיש שיטת הרמב״ם והרייבד שמה שחמץ הוא יותר הבעלה לפני פסח, אז הכל יורד דרגה, אז מנה אני מצרף את זה ומקל. האמת שהאחרונים, חוק יעקב, שתם גורה ועוד, אמרו שגם אם נבדוק טוב, נראה שגם השולחן ערוך בהרבה מקרים מצרף את שיטת מאן דאמר שחמץ היתר הבלה, שיטת הריף והרמב״ם, הרייבד והרמב״ם, ומקל, מצרף את זה להקל בכל מיני דברים אחרים. אבל בסיס הדברים הוא פוסק להחמיר כדעת הריף, והרמ"א יותר נוטה להקל כדעת הרמב״ם והרייבד.
אבל למה הרמ"א אומר שהרמ"א מכיר?
הוא
לא מדבר על הגלה,
שבמקום
הגלה,
אמרי
ליבון קל.
טוב, אתה אמיר נכון, שהוא לא יקח את הכול עד הסוף, אבל בסיס הדברים, מה שרמ"א מוכן להגיד, אז אותם דברים, כן, של ליבון קל מספיק, זה נובע מזה. אנחנו נגיע לזה בלי נדר בהמשך. עכשיו שאלה שנייה. האם מה שמגדיר זה רוב התשמיש, או התשמיש יותר חמור? מה אתם אומרים? כמו שנראה את המקורות. יש לי כלי שבלה 10%, 15% על המנגל ו-85% על בבישו. מה אתה אומר, מה? איך נחשיב אותו? לפי המנגל, למה?
זה דבר הוא בלה בצורה חמורה יותר.
כבו לא כך פולטו, אז מה?
זה חמור.
חמור?
אז הבליעה כבר קרתה וצריך להוציא אותה.
נכון. מישהו רוצה להסביר לי את האפשרות ההפוכה?
עובדה
שמישהו. למה? להגיד שאני יודע שאתה, מה ההיגיון?
הכל פה בעצם זה, איסור דרבנן, שזה הכל...
אתה מקשיב לי בשיעורים בכל, בכל הכבוד. אין מה לומר. טוב, בכל אופן, אז הפרי חדש באמת אומר כמו נוער, אומר, מה הדיון בכלל? מה למה את הדיון? אני רוצה להפליט את כל החמץ שנכנס, לא שישאר לי 15% בפנים, הצל צורה הכי חמורה, אם זה ליבון זה ליבון, נוציא הכל החוצה. התז מסביר את השיטה של מחמירים קצת בשונה. כן? לא הזכרתי, אני כבר קפצתי להסבר. אבל יש בזה מחלוקת בין הראשונים. כן? דעת הריף. כן? שהולכים לפי רוב תשמישו. דעת התוספות והשיבולי הלקט שהולכים לפי השימוש החמור יותר. כן? כן, ופה נכנס מה שבטא, מה זה גם התחילה בשם הרשב"א, כן, שלמרות שמעיקר הדין נראה ללכת לפי רוב תשמישו, כן, חומרה של חמץ, אנחנו נחמיר בו כפי השימוש החמור. בכל אופן, אני אומר פרי חדש, מה, אני מבין את הדיון בכלל. אני רוצה להוציא הכל. הכל זה הליבון החמור, ההכשרה בצורה החמורה יותר. התז אומר הסבר מעט שונה, אומר התז למה? למה אני צריך את זה? אומר, כיוון שאנשים, זה מבלבל. תגיד לבן אדם, תספור 15%, 20%, 30%, קליק על זה ככה, לכן נלך עם השימוש הכי חמור. זה הבדל מהותי בבסיס בין התז לפרי חדש, אם נחשוב על זה. הפרי חדש אומר בו משהו לוגי. אני רוצה להוציא הכל. התז אומר, לא לחוץ להוציא הכל. הפסיכולוגי, זה לא יעבוד. לכן אני אומר לך, תשמע, תעשה לפי התשמיש הכי חמור. זה שתי אופציות עם כיוונים, כיווני שונים לגמרי. כן, הרב קנן רוצה לשאול משהו, אני כבר עובד.
יש בזה התכתבות מאוד מעניינת בצורך להתענח בינו לבין התחיל מרדכי, רבי משה מרדכי אפשטיין, שסבנת פניך פשוט מביא כאן את הסברה של הפריח חדש שזה נמצא בפנים וצריך להוציא את זה, וכמובן כדרכו הוא לא מביא אף אחד שאחרי השולחן ערוך. בתחילת מרדכי אומר לו שהוא בכלל לא מבין על מה הוא מדבר, וזה לא בן יומו.
אז עוד שנייה נגיע לזה. מה ההסבר? מה ההסבר של שיטת המקילים ללכת לראות את השמשו? אז תראו רגע, הבאתי את תשובת הרשב"א במקור מספר 11. אומר הרשב"א, שאלת עוד, כוסות או טסים של מתכת שמשתמשים בהן כל השנה ורוצה להשתמש בהן בפסח, אם יספיק בהן הדחה ועלמה, כמו ששנינו דברים שמשתמשים בהן בצונן, כגון הכוסות והצלוחיות, מדיחן ומטבילן והן תיאורים, או נחוש כי לפעמים בימות החורף מניחין אותן על האש לחמם בהן את היין, ונותנים שם חמץ והצטרכו עגלה, ולהתפשט ללוקח כוסות מן הגוי. תשובה, משורת הדין נראה שאינו צריך אלא הדחה, כמו ששנינו בברייתא. כן? למה? רוב תשמישו הוא בקר. אז אם בקר, אני הולך לרוב תשמישו, אני צריך להגיד אותו. שטוף אותו, תנקה אותו, שלום על ישראל. תשרה בו מים, לא צריך על הגלה. שאף על פי שפעמים עושים כן, כמו שאמרו, כל שאינו בן יומו, מותר. ולפיכך לא הלכו בהן חכמים אלא אחר עיקר תשמיש. מה אומר הרשב"א? הרי כל הכלים שלנו שאנחנו משתמשים בהם הם לא בני יומן. עבר עליהם כבר 24 שעות. כלי שטעם שהוא אינו בן יומו, הוא רק איסור דרבנן, בדיעבד עם כלי בלה, עם כלי בלה טעם שאינו בן יומו, זה לא אוסר. לפעמים אתה בא לרב ואתה שואל אותו, אנשים שואלים, אתה אומר, אני לא הבנתי. תסביר בדיוק, מה לא הבנתי? הוא בא ושואל אותי, סיר בשרי, בישלתי בו ספגטי עם גבינה. אני אומר לו, ספגטי מותר, הסיר אסור. אני לא מבין מה אתה רוצה. או שהכל, או שהכל מותר, אני אסביר לך בדיוק. הספגטי טעם, טעם של אינו בן יומו, טעם פגום שיש בסיר. אז טעם פגום, בדיעבד, לא אוסר. אבל הסיר בלה טעם ראשון של גבינה. אז הוא נאסר, לכן ממילא, מפה נובע ההבדל. אז אומר הרשב"א, היה צריך לומר שרבנן, שהם החמירו, החמירו רק לפי מה? לפי השימוש היותר רגיל. לפי רוב תשמישו, לא לפי מיעוט תשמישו. ממשיך הרשב"א, שימן אתה אומר כן, לא אמרו בלוקח כלים ישנים מן הגוי שאין הכוסות והצלוחיות צריכים אלא הדחה, וכי נשתנה תשמישן של כוסות מאותו זמן לזמננו, עולם כמנהגו נוהג, אלא שלא הלכו בהכשר הכלים אלא אחר עיקר תשמישן, ומכל מקום עכשיו נהגו בפסח להגעיל את הכל משום חומרו של חמץ. אז המנהג זה אומר למעשה להחמיר, וזה מה שדיברתי איתכם קודם, שיש לנו עיקר הדין ויש לנו מנהג. אומר הרשב"א לשיטתו, עיקר הדין ללכת אחרות, למעשה המנהג זה להחמיר וכן לעשות עגלה. סתם כדוגמה. עכשיו, אז מה?
שאלה מעשית. מבחינת האופן שבו אני נחשב, נגיד, אני מדבר על מעשים בכל יום. כשאני בא לבשל צלי בשר לשבת, אני בדרך כלל משחים אותו יבש בסיר שהוא בא להכיל גם את הרוטב, ואחרי זה שם עליו את הרוטב. אז יוצא
ש... אני אחד את המתכון.
בשמחה, מאוד פשוט. אבל לגופה של עניין, מה שיוצא כאן אולי מעניין מבחינת הדבר, שאלתי את זה, שמצד אחד, רוב הפעמים שאני משתמש בסיר, אני גם שם את הצלייה היבשה, אבל רוב הזמן הבישול בו באופן ברור...
לא, לכאורה זה שימושים, זה לא בישול, זה הסתכלות של האדם, לא משך הזמן, אלא רוב השימושים. אני כאדם משתמש בזה, אנחנו מסביר את ההיגיון. מה ההיגיון באמת של שיטת הרשב"א? הרשב"א אמר לנו בסיס, אומר הרשב"א, זה דרבנן, חכמים שגזרו ונותן טעם לפגם, גזרו לפי השימוש היותר יותר מצוי. השימוש הפחות מצוי, לא חוששו לו, ואתה יכול להגיד את זה לפי השימוש יותר מצוי. מה ההיגיון בזה? יש תשובה של משה פיינשטיין, אומר משה פיינשטיין תשובה כזאת. אומר, תשמע, מה החשש? למה חכמים גזרו על כלי שאינו בן יומו? כי חששו שמא תתבלבל ותשתמש בו כשהוא בן יומו. אומר משה פיינשטיין, לפי זה, בוא נמשיך עוד שלב. למה אני חושב שתשתמש בו בן יומו? לשימוש שיותר מצוי. אבל לשימוש שהוא פחות מצוי, לא חששו. זאת אומרת, גם אם תתבלבל, חששתי לבלבול הנורמלי. מה זה הבלבול הנורמלי? ל-80%, לא ל-20%. נכון, בדיוק. ולכן הוא אומר, זה ההיגיון, נכון שלמעשה ההיגיון כמו שמחמיר בזה, כמו חושב דעת הרומה, מה נראה, אבל בעיקרון הוא מסביר, יש פה עיקרון ברור. כיוון שחכמים גזרו, הם גזרו, לא מצוי, זה לא מצוי. באמת, נפקמין הגדולה מאוד מכל העניין הזה, מה קורה אם הכלי הוא כן בן יומו? מה קורה אם יש לי סיר שבלע 90 פעם בבישול, והיום הוא בלע בצליה? במקרה כזה, כולי אל ולדו שמה שאני חייב לעשות לו ליבון, כי פה זה לא דרבנן, זה טעם מושבח, טעם טוב, ולכן אני מנה בזה, יהיה חייב את ה... להוציא אותו לפי היותר חמור שהיה ב-24 שעות האחרונות. כך כותב הרמב"ן, כך כותבים האחרונים, זה דבר שנפסק להלכה.
על גבי פגימה במים?
עוד שנייה, זה מגיע לזה בעזרת השם. עכשיו, מה הפוסקים בזה? אז תראו בשולחן ערוך, תחזרו חזרה למקור מספר 5, סעיף ו', אומר השולחן ערוך, כל כלי הולכים בו אחר רוב תשמישו, אילקח קערות, אף על פי שלפעמים משתמשים בהם בכלי ראשון על האש, כיוון שרוב תשמישם בעירוי שנערה עליהם מכלי ראשון, כך הוא הכשרן. כן? אז יש לי דבר שרוב הבליות שלו הם בעירוי, אבל היה מיעוט פעמים שהוא היה ממש בבישול, אף על פי כן, אומר השולחן ערוך, עירוי מספיק, הולכים לפי רוב תשמישו. הרי מה אומר פה, ויש מחמירים להגיד לקערות בכלי ראשון, וכן הוא המנהג, וכל כל דבר שיש לחוש, שמא נשתמש בו בכלי ראשון, כגון כפות וכדומה לזה, הוא ממשיך. אז מה אומר הרמ"א? לא, אני חושש לרוב תשמישו, כן? אני חושש לשימוש היותר חמור, כן? אז יוצא לענייננו, כן? שהתוספות, הרמ"א כתב כדעת התוספות והרביעה ושבולדת שהולכים לפי השימוש החמור, שולחן ערוך פסק כדעת הריף שהולכים לפי והרמב"ם שהולכים לפי השימוש היותר מרובה. ונפקא מינה זה, הרבה פעמים תדעו לכם שזה מקזז אחד את השני. שאלנו פה שתי שאלות יסוד, באחת מרן יותר מחמיר ורמ"א יותר מקל, בשנייה מרן יותר מקל ורמ"א יותר מחמיר, הרבה פעמים זה מתקזז אחד עם השני, וזה גורם לזה שמה, כן, זה גורם לזה שאנחנו בכל מקרה נוריד דרגה בהכשר. בסדר? עכשיו יש משהו מעניין. לפני כן, יש שאלה מה קורה בדיעבד. נגיד בדיעבד, לקחתי סיר שצליתי בו 20% והגעלתי אותו, ואחרי זה בישלתי בו בפסח. מה יגיד הרמ"א בדיעבד? זה המאכל נאסר או לא נאסר? לכאורה זה תלוי במחלוקת בין מי למי, בין הפרי חדש לטב. אם אני אסביר כמו הפרי חדש, אני רוצה דווקא לוגית להוציא הכל החוצה, אז מה זה יעזור לי? יותר מכך, הרמ"א מחמיר בנותן טעם לפגם בפסח. יש פה טעם פגום, וזה בעיה. אבל אם אני אגיד כמו הטב שגם הרמ"א כל מה שהוא יחמיר, זה רק בשמה התבלבלו, אז פה בפועל את עיקר הדין עשיתי. אז באמת האחרונים חלקו מה יהיה לפי הרמ"א במקרה, כן? במקרה שעשיתי עגלה ולא ליבום. כן? יש חוק יעקב, ירה במשנה ברורה פוסקים להקל, ובית יצחק, והפרי חדש, ושבט הלוי פוסקים להחמיר בזה. עכשיו, יש דבר נוסף. הבאתי את הגלת חתם סופר, מה נראה? כן. יש דין בשולחן ערוך בסעיף ג' שסכינים די להם בעגלה. אומר החתם סופר מקום מספר 17, אף על גב די ביורד יא פסק סכינין מלבן משומיות השמיטו על ידי האור, יש לומר דחמץ, אבל למיות דמיות על ידי האור וקל להבין. מה אומר החתם סופר? ביורדיה בסימן קוף כפה לך ללכות הכשר כלים איסור, לא לפסח, יש לנו שני סימנים מרכזיים ללכות הגלת כלים. תפנו נא ללכות פסח, קוף א' ללכות איסור ויתר. אז בלכות איסור ויתר, שם הוא פוסק שסכינים, כיוון שאני משתמשים, מכניס אותם ישר לאצלי, צריך ליבון. למה בלכות פסח? למה בלכות פסח? אני אומר שצריך הגלה, מספיק הגלה, פסק השולחן ערוך. אומר החתם סופר כי השימוש על האש בחמץ, זאת אומרת, לדחוף סכין בפיתה שעל המנגל, זה מיעוט דמיעוט. מיעוט דמיעוט לא חיישינה. ובאמת, כך נוהגים, כך שמעתי גם מהרב שטרן שליטה ומאוד פוסקים, שלמעשה נוהגים את זה כדעת החתם סופר. אם יש לי פעמיים בשנה השתמשתי לאיזה שימוש שהוא חריג לחלוטין, וכל שאר הפעמים השתמשתי בדרך השנייה, אני לא חושש לזה, ואני עוסק בזה כדעת השולחן ערוך, ללכת לפי רוב תשמישה. גם לאשכנזים. בסדר?
לא הבנתי את החתם סופר. הרי החתם סופר אומר שיש לנו עוד מיעוט.
הוא הולך עם התז. ענה לך?
לא, אני מדבר על ההשוואה לאיסור. רק נתמקד בהשוואה בין חמץ.
כן.
וחמץ, הוא מוסיף לנו עוד סיבה להקל.
נכון.
יש לנו את אופן השימוש, ויש לנו את החפץ בו, את המאכל שבו משתמשים. נעשה את אותו דבר בדברי איסור. גם בדברי איסור יש לי את אופן השימוש, אבל גם כאן, ברור שמיעוט הדברים כאן אנחנו משתמשים הוא איסור. אז אם אני משווה אותם אחד לשני, אז החזיר שבמקרה היה על המנגל, הוא יהיה כמו החמץ.
אני מבין מה שאתה שואל, אני חושב שתי כיוונים להסביר את זה. כיוון אחד שהכוונה שלקחתי כלי מהגוי. כן, כלי גויים? כלי גויים. זה מה לקחתי מהגוי? הגוי השתמש בו כמעט תמיד באיסר. בסדר? ויש עוד אופציה נוספת, בלי נדר, בהזדמנות. נפגש, אני מצפק שם. זאת אומרת,
אבל שמודדים רק לפי שימושי האיסור.
מה זה?
שמודדים רק לפי
שימושי האיסור. למה? למה לפי שימושי האיסור? לפי שימושים הנורמליים. החשש הוא שמה שתמש בו בין יומו.
שימושים
הנורמליים, ואני
לא
נורמל
בתוך שימושי
האיסור. עכשיו עוד נקודה נוספת. היה גאון מאוד גדול, קראו לו רבאו פרנקל תאומים, בעלה ברוך טעם. אני חושב שגדול המגיעים שיש לנו, כמעט אין ספר בגדולי הראשונים האחרונים, כמעט, אבל המון המון ספרים שהוא הגיע אותם, יהיה יותר אוהב. היה חמיב של עוד גאון גדול מאוד של דברי חיים, ניצן. מספרים שהדברי חיים היה סקרן גדול. והברוך טעם, היה לו איזשהו דברי חיים, כדרך התנים היה גר אצל חמיב. והברוך טעם, היה לו מין ארון שהוא נעל אותו, היה שם כל מיני ספרים שהוא לא ירשה שיגע בו. הוא ידע שהחתן שלו הוא מתמיד גדול, אבל הוא גם סקרן גדול. פעם אחת הוא שכח, הוא נסע מהעיר, הוא שכח, הוא שכח לנעול את הארון. וחיים אור הוא עיניו, ראה שם ספר מורה נבוכים, רוצה להתחיל ללמוד מורה נבוכים. פתאום, ברוך טעם, ראיתם שאת חוזר. שכחתי, ידעתי שאתה תעשה את זה, ידעתי, אני לא מרשה לך לגעת בספר. כמה שהציץ ונפגע, ואז הספר מורה נבוכים, ספר שהוא מגל בפומידה של דברי חיים, היה מביא הרבה, היה מורה נבוכים. וכנראה משמיים דאגו שברוך טעם ישכח את המפתח. בכל אופן, הוא מביא מחלוקת נוספת. אנחנו יודעים שלא כל שימוש הוא מבליע בתוך הכלי. זאת אומרת, נגיד שהשתמשתי בקר, האם הכלי עכשיו לפי הלכה בלע טעם? לא. אם השתמשתי בחם, כן בלע טעם. אז הוא מביא שהראשונים חלקו, האם רוב ומיעוט נמדד רק לפי השימושים שהבליעו טעם בפועל, שזה בישול, צלייה, כבישה, אולי מליחה, כן? או שלא, שכל השימושים כולם, כן? נחשבים לכלל העניין הזה. השתמשתי בקר, זה גם חלק, לצורך העניין, אם יש לי כוס שרוב תשמשה לקר, בכלל צריכה עגלה. אפילו אם הכנתי בדייס החמה, לפי השולחן ערוך. למה? כי רוב תשמשה לקר. להלכה אנחנו נוקטים להקל. שגם תשמישים שהם לא מבליעים, הם חלק מהחשבון של רוב ומיעוט. נקודה נוספת. מה קורה עם כלי ש... עלול להתקלקל מחמת העגלה שהוא צריך לעבור. הגמרא, מסכת פסחים, במקור מספר 18, אומרת הגמרא, אמר רב, גדרות בפסח יישברו, ומה? נשאינו אחר הפסח, וליה ודבו שלא במינה. גדרה דימה, אתו למיה ודבו במינו. שמול אמר לא יישברו, אבל משהו לאחר זמנו, ואב ודבו בין במינו, בין שלא במינו. ועד השמואל לטעמי, דאמר שמואל, אנו דמזבינה כאן די אשבוז ביניה קנדיחי וילא דרישנה לו לחו כרב שמעון ולידרש לו לשמול כרב שמעון סביר עליה תדירה. ועוד מה הסיפור שמה? רב אומר כל הכנרות חרס תרסק אותם לפני פסח, שמואל אומר לא, שמור אותם אחרי פסח, שמש אחרי פסח. אנחנו פסקים כמו שמואל, אבל הסיפור ששמואל היה פעם אחת למוחי הקדים, ראה שהם היו מפקיעים שערים, היו סוחרים אמיתיים, כן? ומה הם עשו? אלו הפקיעו מחירים, לכבוד פסח, ידעו שכולם שוברים את כל הסטים בבית, יאללה, נפקיע מחירים. אמר להם שמואל דיר ברק, אם אתם תפקיעו מחירים, אני יורה נגד רב. שאלת הגמרא, הרי בכל מקרה שובר כדעת רב, למה הוא לא מורה כדעת? אמרת הגמרא, את יודע רב, זה מקומו של רב, מקומו של רב, ואף על פי שזה היה מקומו של רב, כן? הוא אמר, אני יורה נגד דעת אמר הדעתו, אם אתם תפקיעו מחירים עכשיו. אם הוא היה בפועל עושה את זה, אני לא יודע. לראות נגד מר הדעת הזה, והיה מאוד גדולה, אבל יכול להיות שפת קיום זה עזר. אמר לרבינה לרב אשי, וכי מאחר דיתות אברהב בר אלי, המייקה, אמר רב, קלירות הפסח ישבו. אמר לי, אתם תנור של מתכת, אחה בקדירה של חרס. קדירה של חרס אי אפשר להכשיר אותה. למה? אימא ואיבת אימא ואבא של חרס, זה הסקן מפנים, וזה הסקן מבחוץ. והחית אימא החינמי, לעבד לי הסקן מבפנים. בוא תכניס גחלים לתוך. בעיקרון, חרס אי אפשר להכשיר, אני מכניס לו גחלים פנימה. מכניס לו גחלים פנימה, ואתה גמר, חייס עלי משום בפק. מסביר רשי מה הכוונה? אם אני מכניס לו גחלים פנימה, אז מה עלול לקרוא לו? הוא יתפוצץ. לכן אני חושב שאתה תקל מה לעשות, לא להגיד כמו שצריך לעשה. רק מבחוץ, בארץ, לכן יש לנו כלל מאוד חשוב בהלכה, שכלי שדרך עגלתו עלולה להרוס אותו, עלולה להרוס אותו, אז אי אפשר להגיד אותו, כי אני חושש שלא תעשה את זה כראוי. היה לי פעם שאלה, מישהי שאלה אותי, שהיה איזה אורחת, בשבת, שעזרה לה לפנות את השולחן, ואותו התכניסה בתוך כלי פלסטיק, אוף עם הרוטב שלו, כלי פלסטיק חלבי. סגרו את זה, אחרי שלושה ימים, משהו כזה, גילו אוף עם הרוטב שלו כבר קרוש, עכשיו הוא היה, בפנים. ואני הגנתי בזה כמה כיוונים. כיוון אחד, אם יש כבישה, אם הכבישה מבליעה בכלי. כיוון שני, אם הרוטב הקרוש נקרא משקה, רוטב, או שהוא נקרא כבר מוצק, שהוא עדיין לא מבליע. וכיוון שלישי, אם אני אומר שהגעלה לכלי, כלי פלסטיק תהרוס אותו. ישבתי, כתבתי איזו תשובה, אני נתפסתי אותה בספר שלי, אחרי שלושה ימים התקשרתי לאישה, היא אומרת לי, מזל, זרקתי את זה לפח, בסדר. אז טוב, לפחות מאמר יצא לי מזה. כן. אז בכל אופן יש לנו כלל, שכלי שיכול להתקלקל מחמת הכשרתו, אז אנחנו לא יכולים להכשיר אותו. ותראו בשולחן ערוך בסעיף א', מקור מספר 5, סעיף א', אבל היסק שיסיקם באל שאינו מועיל להם, ולא לשום כלי חרס שנשתמש בהם חמים, אפילו שלא יודע אור, אלא שירה לתוכו רותחים, ואפילו אם ימלאו גחלים, למה לא מועיל? וחלשינם דמחייס עליי לשם הפקה, ולא אביד לי הוסקר מעליה. אני חושב שלא נוכל את זה כמו שצריך, לכן אני לא יכול להכשיר. דבר נוסף, אני ממש כבר אעבור לקצה המזלג, כי אני רוצה לעבור לפרטים ולשאלות, כן? מה קורה? יש לנו כלל שלכתחילה אנחנו משתדלים כל כלי להשעות אותו מעת לעת קודם הכשרתו. למה מעת לעת קודם הכשרתו? אני רוצה שאתם אולי נתחיל לפניכם. מה הדבר הכי חשוב בהגלת כלים? שיהיו נקיים. שיהיו נקיים, זה הרב חריף בתור רב צבאי הרבה שנים, יודע? שיהיו נקיים, זה הדבר הכי חשוב. למה? כי כל הגלת כלים היא מועילה לטעם, לא לממשות. אם נשאר לי אוכל ממשי, זה לא עוזר. איפה, מי יודע איפה הקבע הכליס הכי קשה שלנו? במזלגות. במזלגות, הידיעות אנשים מודעים, מזלגות לא מודעים. בלמטה, בין החריצים, חזקה שזה לא עובד. אז יש פתרון לנשים מרוקאית, יש פתרון לעצלנים. נשים מרוקאית מה עושות? צחצחות. שיהיה כמו שצריך. התחתית של הסיר שלהם, אחרי 30 שנה יותר נקי מהתוך של הסיר שלנו. זה דבר ידוע. זה אמר לי פה אחד הבחים בכולל שפעם בא לסבתא שלי, שאמר לו, אתה רואה? ככה אתה צריך להגיד לאשתך שיהיה. נקי ככה, 30 שנה עשיר. זה אופציה אחת. אופציה שנייה יש אופציה לעצלנים. מה אופציה לעצלנים? ליבון. ליבון קל. אני יכול לשרוף את כל הממשות, לעבור על זה. בצבא נראה לי נכון, שרפים את הסכום, עוברים על זה עם ברנר, ו ככה לא צריך להתחיל להסתבך, כן, הכי לא נקי.
אבל הרב, זה לא משהו של חמץ, זה כבר דברים...
לפעמים אתה צודק, לפעמים אתה לא צודק. אני אתן לך ראייה פשוטה. אתה מבשל ככה, למה? אם זה גועל נפש, אז איך אתה מבשל ככה בסיר? איך אתה אוכל עם זה? יש לך לכלוך בפנימה, אתה אוכל ככה?
האמת כן, אני לא אוכל, אבל זה באמת מגיע. נגיד, אני אסתניס, אני לא
אוכל. בסדר, בסדר. יש מקרים שאתה צודק, יש מקרים שאתה צודק, יש מקרים שאתה צודק, ובאמת נקלט, יש באמת דמצא אחרי התקרב מקרה ואין לנו בה. יש מקרים שאתה לא צודק. אני לא יודע להגיד בצורה פשוטה. ליאור שואל שאלה, אומר, בתי בשישים מסיר, מה קורה אם יש לי עגלת כלים מרכזית, ועובר שמה המון כלים, יש בתי בשישים מסיר, אולי יש בתי בשישים בכלים כלפי הסיר, אולי הפוך, כן, מרוב כלים שאתה מכניס פנימה.
אלא... מה מקרו בתים, מה בעיה?
לא, לא, אז התשובה היא, למה אני עושה את זה? אני רוצה שזה יהיה טעם פגום, טעם פגום הוא נקרא איתרה, אני מחזיר אתכם לדיון הראשוני של איתר בלה, הוא נחשב איתר, ואז יש דבר שנקרא נדברנק, זאת אומרת יש לי מעבר טעמים. הטעם נכנס לסיר, יוצא למים, חוזר חזרה, עד שהוא חוזר חזרה הוא כבר כל כך קלוש שהוא לא מסוגל לאסור. זה הדרך שזה עובד, ולכן נתחיל אנחנו משאים את הכלי 24, מנקים אותו, זה מאוד חשוב, ומשאים אותו 24 שעות בלי שימוש. עכשיו, שאל כבודו, מה אם נפגום את המים? אז יש שולחן ארוך ביורדיה, זה במקור, לא במקור בסוף, כן, מקור מספר 27. אומר השולחן ארוך, יראה לי, שאם נתנו אפר במים החמים שביורה, קודם שניחו הגדרות בתוכה, אף על פי שהשומן דבוק בהם מותר לי, האפר הוא נטלב. אומר השולחן ארוך, תשמע, שים במים אפר, הטעם יפוך להיות פגום, וגם אם זה לא שעה 24 שעות, הטעם שיכנס למים הוא פגום. יש על זה...
זה לא
עובד על טעם, זה קורה. מה אני מדבר? מעיקרון הזה רוצים להשליך לדין שלנו. לפני כן אני אגיד, השח והטעם במקום מאוד מאוד טמאים על הדבר הזה. מאיפה הבאת את זה? יש כמה קושיות על זה. יש שיטות, יש שיטה, למשל, הבית יוסף בעצמו מתף נון א', באור החיים, מביא בשם אורחות חיים, שאם אני הוספתי אפר למים, הם לא מסוגלים להפליט, אין להם כוח לעשות את העגלה. והמגן אברהם מביא את זה להלכה, ויש עוד כמה הסברים, איזה משקים... מה? כי זה כבר לא מים, נכון? לפי אורחות חיים, לפחתחילה, אומר לפחתחילה זה לא עובד. יש כמה וכמה שלא אהבו את הפתרון הזה, כן? ו... אבל...
בעגלה מרכזית יש תווה שאתה לא
בטוח שכל... או, רק שנייה, יש פוסקים, המנחת יעקב, החכם צבי, ועוד פוסקים, והשילת יבד, שנקטו כן להקל בזה, כדעת השולחן ארוך, ואני שאלתי על זה כמה פוסקים, מה לעשות. אז אמרו לי, אצלך בבית, אל תסמוך על זה. לכתחילה, אלא אם כן, שעת הדחק, ניתן דוגמה. עכשיו, אליף עדיחה במיקרוגל, ומגיעים אנשים קצת חמים להם אוכל, מה, נחכן, חכו 20 ארצות, אני אציע לכם איתו, תשנו, מחר אני אקשיר את המיקרוגל, אני אחמם לכם. אז מכן כזה אני כן אסמוך על זה. עוד דבר, עגלה מרכזית, אני כן אסמוך על זה. ככה אמר לי הרב למצל, ככה אמור להיות פוסקים, שבעגלה מרכזית כן נעשה את זה. כי למה? כי רוב הפוסקים סוברים, שולחן ערוך ועוד הרבה פוסקים סוברים שזה כן מועיל, שגם אם אדם לא אישה, אתה תסמוך בשעות הטעם שיפלט, הוא ייפגם אוטומטית והעגלה תעבור. יש פוסקים שלא סוברים כך, ולכן אם אדם יכול לפלוא בית להשתדל, מה טוב? גם כשהוא מביא את הכלי של העגלה המרכזית להשתדל. אבל מאידך גיסא, בשעת הדחק, או כשעושים משהו לרבים, להגיד לאנשים, ולא בטוח שזה קורה, אז נסמוך על שיטה הזאת ונעשה את זה, ויש בהחלט שולחן ערוך וכתפיים מספיק רחבות, נסמוך עליהם.
צריך
לראות
שלא
שמים
הרבה.
כן, בגלל.
שזה יהיה עוד
מראי
מים.
שיהיה? מראי מים. יותר מזה, דבר, עוד דבר צריך לשים לב. הרבה פעמים הסבון מראה כאילו יש רתיחה עוד לפני שהוא הגיע לרתיחה. אני מושבניק במקור, אז מושבניקים וקיבוצניקים יש לה פתרון להקו. אז אצלנו בעגלת כלים, היו עושים את זה במפעל של הזיתים, ועם מדחום מיוחד כזה, אם היו צריכים גם טרקטור, תסמכו עליהם, מדדו, ראו שהגיע ל-101 מעלות, לא יודע מה בדיוק, מדדו שאפשר כבר להגיד כן. בכל אופן, הכלי באמת עדין בעגלת כלים, בכלי ראשון, אז הדין הוא שיש לנו ככה, יש משנה במסכת שבת, שהמשנה אומרת, אני אקרא אותה, תסתכלו במקור, נראה לי שהבאתי אותם, אם לא, אז המצב לא טוב, לא מוצא. בכל אופן, יש משנה אליפס והקדרה של איראן מרותחין לא ייתן לתוכן תבלים. יש לנו דין שכלי ראשון כשהוא רותח, גם אם הוא לא על גבי האש, הוא מבשל. כן? הוא מבשל. אז ממילא, על פי זה אומר השולחן ערוך, שמה? שגם אם הכלי ראשון הוא לא על האש ממש, אני יכול גם להגיד בתוכו. רק הפוסקים העירו חלק עקרונית וחלק פרקטית על דברי השולחן. אחרי שהעירו עקרונית, אמרו, תשמע, רק כשהוא בלה, זה היה בחום יותר גדול, זה על גבי האש. עכשיו, זה לא ממש על גבי האש. פה אנחנו עושים לשאלה, האם כבולעו כך פולטו זה הגדרה קבועה או הגדרה משתנה, זה ויכוח גדול בין הפוסקים. זאת אומרת, האם אני אומר שליבון זה תמיד X מעלות, לא משנה מה יהיה, בין אם הוא בלה יותר, בין אם הוא פחות, צריך להגיע ל-X מעלות, או שלא, או שליבון זה פירושו כמו שהוא בלה, אז אותו דבר, הוא מעלה אחת יותר, זה הליבון שלו. זאת אומרת,
זה אם הכלי שהרתיחו בים המלח ו...
נכון, בדיוק.
רוצים להגיד אותו בבית.
בדיוק, בדיוק, נכון. הגדרה נפלאה, הערה נפלאה. עוד דיון, השולחן ערוך כותב, צריך שיעלה בועות. כשאתה מסיר, כשהסיר מתחיל לגלוש, מה עושים? או שפותחים, או שנקים פשע, או שמזים אותו הצידה. אז די מיידי, כבר הסיר לא יהיה מה, לא מעלה בועות. כן? אז ממילא, פרקטית, הפתרון של השולחן ערוך הוא קשה. אני לא אומר שהוא בלתי אפשרי, אבל הוא קשה.
תגיד למה ששאלו קודם על כמה כמה בעצם, זה מה שכולם מביאים, רק לרמב"ן בכלי הכרם בתחילת בבא בתרא, שלא אומרים כמה כמה בעצם בהתר.
נכון, ויש עוד כמה צדדים למה אנחנו לא רואים את זה כאן. אבל זה אם אני אומר שחמת יותר, אבל מה שאיסור בלעד, אני צריך לומרו כולו ופתרת את הבעיה.
ואז מה אנחנו בסדר עושים במרן?
למה? מרן אומר ש... תומי איסור. בסדר. טוב, דבר נוסף, ליבון. ליבון, יש לנו שלוש שיטות מה זה ליבון. בגמרא מסכת עבודה זרה כתוב, עד כמה בלבנן אמר רב מני עד שתשיר קליפתן. זאת אומרת, שאתה מביא את הכלים, החצובות נגיד, לא יודע מה, על החשבון, תדע, מורידים לך את הקליפה, הולכים עכשיו לקלף אותו. זה כמו הפשט של ליבון. לכאורה מזה גם ראיה, שמה שאמרנו שאני חס עליו, שמה ייפגם, אסור ללבנו, הכוונה פגימה רצינית. כי עובדה שמה זה ליבון? להוריד את הקליפה. זאת אומרת, זה עוד לא נקרא הדבר שאני חס עליו מחמתו. בירושלמי כתוב, והליבון צריך שיהיו ניצוצות מתזים ממנה. כן? מה אני צריך? שממש יעלה ניצוצות, זה רחוק. זה צריך להגיע ל, לא יודע, 700, לא יודע להגיד מה, לגובה מאוד מאוד גבוה. מישהו אמר לי שלבדוק את זה בלילה. שבלילה אתה יותר רואה את הניצוצות בשלב יותר מוקדם. כן? לא פיזיקאי, לא מבין אם זה נכון על הדברות האלה. מה?
הכלי הלך, מה?
לא, הנה, בסדר. אתה לוקח חצובות. פויקה לא ילך. יש שיטה נוספת של הגאות מימוניות בשם רבנו אביגדור. אומר, אני חושב שהבאתי את השונו. לא הבאתי את השונו. מה קורה? מי הכין את הדף מקורות הזה? אומר שאם לבנו, שאם ישים עליו קש, יהיו ניצוצות ניתזים ממנו, סגי באחי. מה זאת אומרת? אם אני אשים קש, אני לא שם קש איפה שיש, זה ודאי יסרף. אלא בנקודה אחרת בכלי, מחמת הסברפה פה, הוא הגיע לכזה חום למקום האחר והוא נשרף. אני בדקתי את זה, משהו יותר מציאותי בימינו, אני לוקח נייר טואלט או נייר רגיל, מניח, אם אני רואה שמתחיל להתפחם, זה הגיע כנראה הגיע כבר, גם יש איזשהו הפרש, אבל מסתבר שזה הגיע לזה, כן? ויש שיטה של המורדכי, שהמורדכי עושה איזשהו איזון ביניהם, כן? אז הוא אומר, אם זה כלים שבלוי מאיסור, נגיד מחזיר, בשר וחלב, אז באמת צריך להחמיר, ליבון חמור, כמה זה? שתשאיר קליפתן, מציטות מתאזין ממנו, כן? אבל אם זה בלוע מיתר, כן? נגיד הוא בלה חלב לבד, חלב הרי מצד עצמו יתר, ואני רוצה להפוך אותו עכשיו לכלי של בשר. כן, אני אומר לך שאלה אם אפשר לעשות זה או לא, כן? אז זה יתר. אז פה מספיק לי ליבון קל של מה? של
קש
נשרף, של איבוד קל, וזה מה שעונה לשאלה ששאלת קודם אסף, שהרימה בנה על היתר, הוא בנה על המורדכי הזה. בסדר? לכן ממילא, אומר הרימה, כיוון שאני סומך לפחות למחצה על מאן דאמר שחמץ הוא היתר לפני פסח, אז בהרבה מהמקרים אני מוכן להוריד את הרף לליבון קל, למשל, כל מיני דברים שהיא לא ברור ושבאמת חייב ליבון, יש מחלוקות עליו וחומרות למיניהם, מספיק ליבון קל, לא צריך יותר מכך. באמת, בגלל כל החשבונות השונים שעשינו, יהיו מעט מקרים שנגיד מה, לעשות ליבון חמור. טוב, אני כבר ממש גרשתי, אבל אני קצת אתחיל לדבר על כלים למעשה. אולי נעשה אחרת. הקטע מומחה, תשאלו על כלים, שתדל לענות, לא נדע, אז לא נדע. אבל נראה לי שזה יותר מעשי, במקום שאני אחליט מה לדבר, תשאלו את השאלות ש... לא לשאול על קיים קרמיות, אני כבר מודיע מראש, ולא על אינטוקציה. כי למה כן יש שוב עבורה בנושא הזה? כן, אפשר להתגלגל. יביע
של קידוש.
מה?
יביע של קידוש.
יביע של קידוש, מעיקר הדין, לא צריך כלום, נהגו להגיד אותו. כן, עוד שאלות? הכל פשוט וברור.
הידיעות של הסירים, תמיד כאילו, יש שם הלחמה, תמיד אני מתווכח עם זה שעושה את העגלה, אני אומר לו לעשות, הוא אומר, אני אומר שלא צריך, עשיתי לך, קיבלתי גבייה בגללך.
מה, שיסרוף לך את המקום הזה?
כן, את המקום הזה שעשיתי.
אז א', אשכנזים נוהגים כן לסרוף, אבל יש פתרון נוסף שאני יכול להציע בדברים האלה. תשרה אותו באקונומיקה לפני כן. אז גם אם נשאר שם משהו... הוא נפסל לחילת כלב, לא רק לחילת אדם, נפסל בסוג הפסילה לפני פסח הכי חמור, הכי פשוט, ואז זה פתרון הדבר הזה. זה פתרון נוסף, שהפוסקים מציעים אותו. סוד הקרסית, דברים משהו בסגנון, ואז דם יהיה משהו, הוא מת, הרגת אותו.
זה אפשר לעשות.
זה אופציה מספטים, הוא לא רוצה להעיד לבין לך, אתה יכול לעשות את הפתרון הזה. אבל לפני העגלה.
לפני
העגלה. אחרי העגלה, בתוך כדי העגלה, כבר דורס לעגלה. מה, לפגום אותם? בעיקרון כן, בעיקרון כן, אם תשרה אותם באמת בתוך סוד הקרסית, בעיקרון צריך לפתור את הבית. מצד המנהג נהגו לנקות כמו שצריך, ולא הולך לפי ללבן ולא להסתבך עם זה, אבל בעיקרון כן, זה פתרון. מה שלא יצא, שמת מסיר שומני או משהו, כלומר, אני אתן לך דוגמה. היה פה לפני, היה 9 שנים, עשינו פה חנוכת בית כנסת, והיה ערב, הבאנו הרבה שיעורים, לכבוד פסח, דיבר הגאון הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, בא ונתן פה שיעור, דיבר על תנור. תנור זה אחד הוויכוחים הכי גדולים. אמר הרב יעקב יוסף, יש כאלה אומרים, הרב אליהו נגיד, מאוד מתנגד להכשיר תנור. אמר למה, יש פה מלא חריצים, תמיד יישאר בעין, אי אפשר לפתור את זה. אמר הרב יעקב יוסף, מה פתאום, יש לי פתרון פשוט. הוא אומר, קוראים סנט מוריץ, ואם נותנים מה זה סנט מוריץ, הוא אומר לנו, תעתיד, תשפריץ בכל הכיוונים, כל מה שיש שם כבר מת לפני הפסח, הקצין כפפות את כדי ממש פיקוח נפש, זה מה שהוא אמר, תיזהר, וכך הוא הציע, הוא אמר, הנה, יש לנו פתרון פשוט, תגיד בצורה קדוטי, ופתרנו את כל הבעיות. יש בזה ויכוח גדול, אני שמעתי דרך פשרה, בעניין של תנור, מתמיד חכם, אמר לי, יש לו פשרה, הוא מכשיר את התנור, איך הוא מכשיר? מנקה אותו יותר בסיר שומנים, אחרי זה מפעיל אותו, מפעיל אותו על חום הכי גבוה, משאיר אותו איזה שעתיים ככה, שעה, שעתיים על חום גבוה, ואו מחליף תבניות ורשתות, או אם לא חליף רשתות, אם איזשהו נייר כסף על הרשת, אבל את כל העוגות הוא הופה לפני פסח. מה הוא מרוויח? לפני פסח, חמץ בטל ב-60, גם נשאר משהו, בסדר, בטל, בתוך הפסח, חמץ בטל אפילו ב-1000, זה הפתרון שהוא הציע, אני ודאי לא בא להכריע פה, לא בא להכריע בין הרב אליהו לרב עובדיה וכולי. רק אמרתי פה שתכירו את הדבר הזה ותכירו את המשמעות של מסיר שומנים כדוגמה, כי פוגם את הכל מעיקר.
מחבת פיתות.
כף החיים זה לא
יהיה, כף החיים. מחבת פיתות...
מה, לא מכיר. מסאג'?
לא שעה, שעושים על ה... שמים צד אחד זה חשמלי מלמעלה וצד אחד זה...
לא מכיר.
שכבה שחורה כזאת למטה יש שהיא צריך לקרוא אותה לא בשביל להשתמש, בשביל לשמור.
לא יודע מה זה, תביא נראה. תביא נראה, נלמד משהו חדש, לא יודע מה זה.
טוב, זה גם שאלה אם אתה יכול לדעות בזה מצות.
לא, דברים נוספים.
תנור.
תנור אין לנו.
תנור דוד תאי, תנור אותו חודש לפני פסח. החליטו להשתמש בתא אחד
אז פסח, תא השני, נשמור אותו לפסח.
עם הפרדה או בלי הפרדה?
עם הפרדה. הפרדה, עבדה, צדה חרדית.
א', בוא נעיר פה הערה, מקליטים אותי, אבל כדאי תמיד לבדוק אם באמת, לפחות לגבי התרמוסטטים, דברים כאלה, שבאמת זה עובד. כן, עדים, יש בזה המון, אני לא בא, אני אומר מכן, מי לא, לא נכנס לזה כרגע, לבדוק את זה גם בלמייס איך זה עובד. אתה רוצה להכשיר את ה... אתה רוצה להשתמש במה?
להשתמש בתא אחד אני משאיר אותו לא להשתמש בו עד שהוא יהיה לפסח, תא אחד משתמש בו.
אני למעשה, אם אתה שואל אותי, את התא הוא הייתי עושה לו בכל זאת ליבון קל בכל זאת.
איזה נתאים?
אתה של פסח, אתה של פסח, מהחשש שמה יש זהה, זהה זה ממשות לפעמים, ולכן, ומה הסיפור הגדול? תפעיל אותו על 200 מעלות, תשאיר אותו חצי שעה דולק ותחבא, גמר. בסדר?
וזה גם מלוכלך.
בוודאי. כן, דברים נוספים. מה?
מיקרוגל.
מיקרוגל. הבעיה במיקרוגל זה לא להכשיר את המיקרוגל, את הצלחת שלו. הצלחת שלו היא עניין הבעייתי, כיוון שצורת החימום נפל עליו אוכל, האוכל. מה?
מגילים?
לא ברור שהגלת תועיל לזה. כי יכול מאוד להיות שזה, זה כמה סוגים של זכוכית. יכול להיות שזה נקרא בעלה ביבש. יש ויכוח גדול מה זה מיקרוגל, אני לא כרגע אכנס למה זה מיקרוגל. יש ויכוח בין הרב פיינשטיין ופוסקים אחרים. הרב פיינשטיין נוקט שאפילו שזה צורה של אלקטרונים, הוא אומר שכל גדר בישול הוא משתנה לפי התקופות. פוסקים אחרים אומרים שלא, דפקמין ללכות שבת, דפקמין להרבה דברים אחרים. לפי הרב פיינשטיין למשל, מי שרושל מיקרוגל בשבת חייב קראת, כי זה דרך לבשל. פוסקים אחרים יגידו לא, זה רק מדרבנן אפילו, כי זה לא בישול נורמלי, זה לא בישול שהיה במשכן. יש אתם סופר אחרי שלא משהו כזה. אז ממילא, את המיקרוגל עצמו אפשר לעשות עגלה, לנקות אותו טוב, לתת לו סימן ראשות, לשים בו כלי לפעמים סבון ולחיים אותו עד שהמים גולשים. הבעיה זה הצלחת, כן?
חסרת
הכוונה
לא נצמד, מה?
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אם הבעיה, זה
משקלון שיש. הבעיה הצלחת, שיכול מאוד להיות שכיוון שנגיד נפל עליו לצורך העניין לחם, היה מונח עליו לחם, אין שם רוטב, יכול מאוד להיות שזה נחשב בלה ביבש. בלה ביבש, צריך ליבון. לקנות צלחת חדשה, בערך כמו המחיר של המיקרוגל, לא עשינו כלום. יכול להיות שפתרון, אני קצת, לא יודע, לא חושב, פתרון שמציעים פה לחסות אותו, יכול להיות, לא חשבתי על זה. ודאי שלא חסות אותו עם נייר כסף, שלא יהיה שריפה, כן? אבל יכול להיות שיניים, אני פתאום, לא חשבתי על זה. זה בדיוק מה שאמרתי, כן. זה בדיוק מה שאמרתי, כן. זה תלוי מה זה. אם זה זכוכית ממש, אפשר להכיר. אם זה כל מיני מצבי ביניים, אה, גדולקס, אז צריך לבדוק כל מקרה לגופו. בסדר? כלי שני, כלי ראשון. אני אומר, נכון, אמרתי, אני אמרתי שיש פה דיון ארוך מה זה, אני לא כרגע בא להכריע בשאלה מה זה. בסדר? איך מגיע לסדר?
זה בתי השראי שפיור.
אני רואה שאני כבר די גלשתי בשעה. הרבה מעבר מה שתכננתי. אז אני רק אסיים את הרעיון קצר, ומי שרוצה לשאול אותי, אני אפילו אתן את הטלפון, פעל עם טלפון, מה שרוצים, אני אשתדל מן הדברים. פסח, הלכות פסח מתחילים, במשהו מאוד מעניין. שואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם לפסח, 30 יום. לא מצאנו את זה בעוד דברים. למה? הדבר הראשון משום ריבויה, הלכות בפסח, הנה, אנחנו רואים שכבר שנה, נדמה לי שישית שאנחנו עושים ערב שיעורים לקראת פסח, לא יודע אם יהיו שיעורים שחזרו על עצמם בנושאים שלהם. כל פעם, כמעט כל פעם אנחנו מחדשים משהו חדש, כי זה המון המון נושאים, ואף אחד לא צריכים להקיף בערב כזה אפילו 10% מהנושאים. כן? כל שנה אני מתלבט מחדש על מה לדבר, כי לא חסר על מה לדבר בהלכות פסח. אז זו סיבה אחת, אבל סיבה שנייה, שיש קשר בין פסח ללימוד תורה. חז"ל אומרים לנו, תלמידי חכמים רבים שלום בעולם, שנאמר, לכל בנייך למידי השם ורב שלום בנייך. ידועה השאלה, איפה המקום עם הכי הרבה, כמעט הכי הרבה צעקות, כמעט כמו בשוק, בית מדרש, אני נכנס לבית מדרש, כל אחד צועק על החבר שלו, אתה טועה, אתה זה, לפעמים גם מגיעים לריתך לצעקות ברמה אחרת, זה לא רבים שלום בעולם. אז הרב קוק בעולת ראיה מסביר ששלום מלשון שלם, כל אחד מביא את הצד שלו בתורה, את החלק שלו בתורה, את הנקודה שלו בתורה, וזה משלים לתמונה אחת שלמה של תורה אחת שלמה. אף אחד לא יכול לתת לבד תורה שלמה. אני צריך את זה וצריך את זה. וככל שתלמיד חכם מתעלה, אז הוא גם יודע שההוא שחולק עליי משלים אותי בסופו של דבר. ובאמת, באמת, באותו מישור, כן, הגמרא בסוף מסכת תענית אומרת, כן, אמר ולבירה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים, והם אומרים באצבע, ואומרים, הנה אלוקינו זו כי הבינו לא ראשיינו. מה, עושים, עושים עם מעגל, מסדר מעגל גדול, כן, ונצא במחול, כולם מצביעים לאמצע, ואומרים, הנה אלוקינו זו, הנה אלוקינו זו, ציפינו לא ראשיינו, מה, קיבינו לא ראשיינו, מה הפשט במה שחזל אומרים. אז ההסבר הוא שברדיוס, תמיד המרכז, הוא תמיד אותו מרחק מההיקף. בעולם הזה כל תמיד חכם חושב שרק הדרך שלו היא האמת. אז הוא אומר, הנה, זה הדרך. הוא מסתכל ימינה, ורואה שגם החבר שלו מורה בדיוק באותו מרחק. הוא גם הדרך שלו, אם הגיע לאותו נקודה, מכאן, מסתכל שמאלה, אותו דבר. אז זה עתיד לבוא, לעשות מחול הצדיקים, שידעו שכל אחד משלים את השני. וזו התורה שהיא משלימה לנו שלמות אחת. והיא באמת מקרבת. וגם חג הפסח, עניינו זה קירוב. כן? חג הפסח זה שכנו הקרוב. עושים חפלה של כל השכונה. כן? שכנו הקרוב. מה זה שכנו? אתמול שמעתי, מה השכנו הקרוב? הרי כתוב, חי אישה משכנתה, מי זה שכן הקרוב? המצרים, מה אתה מקור לקורבן פסח? אלא הכוונה, יש שכן ויש שכן קרוב, זה צבא עדינים. שכן ושכן קרוב. השכן קרוב, כל העניין של פסח זה הקרבה. כל המשפחה והשכנים, כולם פועלים ביחד. אז יהי רצון שנזכה א', שגם לימוד הלכות פסח יביא לנו את אותה שלמות ואותה אחדות, ואותה הבנה שכל אחד משלים את השני, ובזכות זה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים עוד השנה, יחד, כל השכנים יחד, כל הציבור יחד בקרבה אחת, חג שמח וכשר. אני תמיד מעליף את הביטוי שמח וכשר, מי שרוצה שיגיד כשר ושמח, צהר טוב.